אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 107, מאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. בזוהר רבי יהודה פתח ואמר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. וזה לשונו שם באסולם, הנה שלא יתפלל אדם אלא סמוך לקיר, ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שכתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. ויש להבין מה זה קיר שצריכים להתפלל סמוך לקיר, וכמו כן מה זו חציצה, שאומר שאסור להיות דבר שחוצץ. מפרש הזוהר שם ובאסולם, קיר זהו אדון כל הארץ, וזהו השכינה. ולפי זה יש לפרש מה שאומר שצריכים להתפלל סמוך לקיר, היינו סמוך להשכינה. אולם עוד לא ידוע מהו שיעור של הסמוך לקיר. אז הוא מפרש שלא יהיה דבר חוצץ בינו להקיר. לכן יש לפרש את עניין חציצה כמו בטבילה ובנטילת ידיים, וכמו בארבע מינים שקושרין את הלולב הדסים והערבות עם עלה של לולב, מפני שהוא מאותו מין. נמצא שעניין חציצה בינו לבין הקיר, וכמו שהשכינה היא המשפיעה להתחתונים, כן האדם צריך לראות לסלק את כוח הקבלה, ושכל חשקו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע להשם. אז נקרא זה קירוב וסמוך לקיר. אך קודם כל עלינו לדעת ומחובתנו להשתדל ולהבין באפס מה, כפי קט שכלנו, על מה אנו צריכים להתפלל. היינו על איזה חיסרון אנו צריכים להחשיב ולומר שזהו עיקר מה שחסר לנו. ואם נוכל למלא את החיסרון הזה, כבר לא יחסר לנו שום דבר. הנה ידוע שעיקר התפילה היא על שכינתה בגלותה. אבל גם זה צריך פירוש. ובהרבה מקומות כתוב שעיקר מה שאנו צריכים להתפלל הוא לעוקמה שכינתה מאפרה. ויש על זה הרבה פירושים. ומה שאנו יכולים קצת להבין היא מלכות שמיים. וזהו מה שהאדם מקבל על עצמו, שאין לו שום דבר בעולם, שזה יהיה תכליתו רק לשמש את המלך שלא על מנת לקבל פרס. שעל ידי זה הוא יזכה לדבקות השם, ותהיה לו אז היכולת להנות להמלך על דרך מהו רחום אף אתה רחום. ויהיה מוכשר אז לקיים את מחשבת הבריאה, שהיא בבחינת להיטיב לנבראיו. אולם בחינה הנקראת להשפיע נחת רוח לבורא יתברך, אינה לוקחת מקום אצל הנבראים, בו בזמן שהם נולדו עם רצון לקבל. ובעבור זה, אין בכלל מושג של להשפיע מובן להם. וזה דומה לדבר המונח באפר, ואין איש שם על לב שכדאי להרים אותו. וזה נקרא שכינתה באפרה. וזהו כמו שכתוב, אזכרה אלוקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. ועיר, פירושו כמו שכתוב, עיר קטנה ואנשים בה מעט. ומפרש אבן עזרא, וזה לשונו, המפורשים הקדמונים אמרו כי זה על דרך משל עיר קטנה גופו של אדם, ואנשים בה מעט בעלי כוח התולדות, משרתי הנפש. לכן גם כאן צריכים לפרש עיר אלוקים, היינו בזמן שהגוף רוצה שישכון בתוכו אלוקים, בגוף הזה. אז כל האיברים מתנגדים לזה. ועבודה דלהשפיע, היינו לעבוד לשם שמיים, עבודה זו היא בתכלית השפלות. ויש בעבודה זו טעם של אפר. וכמו שכתוב בכללת הנחש, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך. שפירושו שכל מה שיוכל יהיה לו טעם אפר. כמו כן כאן, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלשם שמיים, ואינו רואה מה שיצמח מזה איזה טובת הנאה לאהבה עצמית, אז העבודה הזו היא בשפלות. וכל מה שהוא עושה, הוא מרגיש בעבודה זו טעם אפר. וזה נקרא עיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. זאת אומרת, אם יש חציצה בינו לבין השכינה, היינו עם עבודתו בנויה על בסיס של אהבה עצמית, והוא חושב על עצמו שהוא ברום של מעלות השלמות. מה שאין כן, כשהוא רוצה להעביר את החציצה שיש בינו לבין הקיר כנ"ל, אלא רוצה שהעבודה שלו תהיה על בסיס דלהשפיע, אז הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא בשאול תחתיה. כי לא רואה בעבודה זו שיהיה לו מה לקבל עבור הרצון לקבל שלו. אז כל האיברים מתנגדים לעבודה זו. ועכשיו נבין על מה אנו צריכים להתפלל. כי עיקר התפילה צריכה להיות על מה שהשכינה היא באפרה. זאת אומרת שעבודה בשביל להשפיע להשם היא עבודה שפלה ובזויה. ואנו מבקשים מהשם שהוא יאיר עינינו ולהסיר את החושך המרחף לעינינו. ועל זה אנו מבקשים, כמו שכתוב, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. כידוע, שהשכינה הקדושה נקראת ענייה ודלה, כמו שכתוב בזוהר, והיא מונחת באפר מאשפות ירים אביון. הכוונה על אלו שרוצים להידבק בה, והם מרגישים שהם נמצאים בשפלות, שאינם רואים שום מציאות שיוכלו לצאת מן הבוץ הזה. אז הם מבקשים להשם שהוא ירים אותם. ובמקום שהעבודה שהגוף מסכים שהיא על בסיס של רצון לקבל, שמבחינת להשפיע אין להם שום מושג, אז עבודתם היא בבחינת גאות, שמתגאים בזה שהם עובדי השם, ואחרים הם בתכלית השפלות, שהם רואים תמיד החסרונות של אחרים. מה שאין כן, אלו שהולכים בדרך האמת, היינו שרוצים להגיע לבחינת להשפיע, הם בחינת שפלים, משום שהם רואים שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אם כן, אין הם רואים אצלם שום מעלה יתרה יותר מעל אחרים. ואלו אנשים נקראים שפלים, משום שהם רוצים להתחבר לבחינת השפעה, שהיא בחינת שפלות. וזהו טעם נוסף שנקראים שפלים. אז הם יכולים לומר מה שכתוב, רם השם, גדול ונורא, משפיל גאים עדי ארץ, ומגבי השפלים עדי מרום. שאז הם אומרים, מה שהיה מקודם בשפלות, הוא עכשיו רם ונישא, גדול ונורא, בזה שמרגישים עכשיו, מה שהיה מקודם, בחינת עבודה באהבה עצמית, שהיא בחינת גאות, שהיו מרגישים בחינת גאווה בעבודה כזאת, נעשה עכשיו בחינת שפלות, כי הם מתביישים לעבוד בשביל אהבה עצמית. אבל מי נתן להם הכוח הזה שירגישו כך? הלא הקדוש ברוך הוא נתן להם. לכן האדם אומר אז, משפיל גאים עדי ארץ. והעבודה דלהשפיע, שהייתה מקודם בשפלות, נעשית עכשיו אצלו עבודה דלהשפיע ברום המעלות. ומי עשה לו זאת? רק הקדוש ברוך הוא. אז האדם אומר, הוא מגביה השפלים עדי מרום. ועניין שכינתה בגלותה, הכוונה שהאדם צריך להרגיש שהיא בגלותה, שפירושו הוא, היות שאדם נקרא עולם קטן, שהוא כלול מ-70 אומות, ובחינת ישראל שבו היא בגלות, היינו שהעם ישראל שבו משועבד לאומות העולם שבו, ואין להם לעשות שום דבר לטובתם, אלא רק עבור אומות העולם, שעם ישראל נקרא בחינת ישר כל, שהוא רוצה להשפיע להבורא, והם רוצים לעבוד בעל מנת לקבל, שזה נקרא אומות העולם. ולפי זה יש לפרש ישראל שגלו, היינו אם ישראל נמצאים בגלות, שאינם יכולים לעשות שום דבר לבחינת ישר כל, שכינה עמהם, שגם היא בגלות, כאילו אינה יכולה לשלוט עליהם, כי כביכול שהם שולטים עליה.
מדברים על האדם המשיג את המצבים, לא שסתם המצבים האלה הם ככה עוברים על מישהו, משהו, אלא אדם צריך לקבוע שבמצבים האלה הוא נמצא ועובר אותם. אז מה שהוא כותב יש לזה תוקף, אחרת לא. אנחנו מדברים רק כלפי האדם המרגיש, כי מלמעלה אין שום שינויים, וכל המערכת אין שום שינויים, הכל בהרגשת האדם שעליו מדובר.
וזהו שאמר דוד המלך, לא לנו השם, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, איינה אלוקיהם, ואלוקינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה. ולפי הנעל יש לפרש, שאנו מבקשים להשם שיעזור לנו לצאת מהגלות, שזה שאומרים לא לנו, הכוונה על הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת, שאנו רוצים שהמחשבות והרצונות והמעשים לא יהיו עבור הרצון לקבל שלנו, שזה נקרא שכל החשיבות היא לאומות העולם. אלא לשמך תן כבוד, שלא תהיה שכינתה בגלותה, ושתהיה בבחינת אפר, אלא שיהיה מגולה הכבוד שמיים.
אז כאן נקרא... השאלה, מה זה נקרא שכינתה בגלותה? מה זה נקרא אצלנו, אצלי, שכינתה בגלותה?
כל מה שאני רוצה, חושב, עושה, זה תמיד לטובת עצמי, והחשיבות של החברים, של הסירה, של החיבור בינינו, זה לא קיים אצלי. נמצא מחוץ למה שאני רוצה.
הזלזול, חוסר הערכה, האדישות, חוסר היכולת להתגבר, כל המקומות שבהם אני לא מעריך את הדרך, את החברים, את הרב ואת התפקיד שנבחרתי אליו.
כן, זה מצב גדול, שזה גילוי להיות בשכינתה בגלותה. זאת אומרת, שאדם מרגיש את התוקף של הטבע שלו שפועל בו, ומזה נותן לו גם כוחות לצאת ממנו.
שכינה זה מצב שאנחנו מחוברים יחד ועושים כלי כזה שבאמת יוכל לשכון בו השוכן, הבורא. כוח השפעה, ורגשת הגלות, זה גלות מחיבור, גלות מקשר עם תכונת ההשפעה.
איך אני ניגש לראות שכינה בצבא? בגלות, בגאולה, באיזה מצבים, כאלו, כאלו, איך אני כלפיה? שאולי כל הפוסל במומו פוסל. איך אני ניגש לראות שכינה? בבקשה.
מה, בתוך הסיריה, ביחסים שלי עם החברים? שם אני מגלה, או שאני דואג לעצמי ואכפת לי רק מעצמי ולא סופר אותם, אם בכלל, או שאני רק כל כולי מסור להם ודואג להם.
כן, כל דבר שאני מפרש חייב לבוא דרך בירור משותף. אני חייב להעלות את הנושא הזה דרך הסירייה, או בסדנה, או אפילו לבד, אבל לחשוב דרך הסירייה. זה מין פעולה כזאת שאני צריך לעשות אותה אוטומטי כמעט. לגבי כל דבר.
באמת ביחס לעשירייה, יש תמונה אחת, שזה מצב כנראה של המצב המתוקן, המושלם אינסוף, שיש שם, לא יודע, מקובלים ענקים מחוברים, וביניהם יש רק יחסים של השפעה, ואני, השכינת בגלות הזה, אני רואה בדיוק מצב אחר, מצב הפוך. אני רואה כמה חבר'ה, וקיצור, לא צריך להמשיך בתיאורים. ולכן אני צריך לחייב את עצמי להאמין, לחשוב שיש מצב אחד שהוא המצב הנכון, ואני נמצא מחוץ לו. בגלל שאין לי לזה חשיבות, בגלל שאני מזלזל, אז המצב המתוקן הוא בגלות, כאילו.
אז ביחד, רק במקום שאנחנו יכולים באמת לעשות את העבודה ההדדית הזאת, וגם לחפש את להצטער לפחות, לנסות להרגיש את הצער, שהחוסר הרגשת החשיבות וההודעה והערכה שלי על החיבור, על ההגיעה שהחברים מנסים להתחבר, לייצב מקום כזה ביניהם, זה לא על החשבון עצמם, זה על חשבון זה שכאילו בורא רוצה להתגלות, ואני לא דופק לזה חשבון בכלל.
להסתכל על השכינה, לקחת אותה בחשבון, זה כמו להיות במצב של שיעור בוקר כל הזמן, כל רגע בחיים. שכל הזמן יש סביבה חזקה שמזכירה לך שאין שום מטרה לחיים אלא דבקות שמושגת בחיבור. ורק כלפי זה למדוד כל הרגשה שמתעוררת בך, ניתוק, חיבור, דחייה, הכל.
איך אני משייך את כל הלימוד, כל היחסים בינינו לשכינה, ולומד הכל ומברר הכל רק בה? איך אני נועל את עצמי על המושג הזה שנקרא שכינה, ולומד אותה כמה שאפשר, מתקשר אליה, ומה התפקיד שלי להביא אותה לגאולה, שבה יתגלה הבורא. בבקשה. איך אנחנו מטפלים?
האמת שאין שום מציאות מחוץ למבנה הזה, למהות הזאת הרוחנית שנקראת הסירייה. וכל מה שהאדם תלוש מתוך החיבור הזה, מתוך זה שחי את כל החיים שלו דרך המבנה הזה של הסירייה, שזה בעצם השכינה, זה הבסיס של לא יודע.
רק בתוך הסירייה, רק בה בעצם, אין לי מקום אחר שיזכיר לי. ופשוט
גם לקשור כל הזמן את, את כל המצבים, גם שהם הפוכים כאילו מההרגשה הטובה שמתגלה, אלא כל דבר אחר שמתגלה, שזה גם חלק מהמשחק, המצבים האלה, לא של לברוח מהם.
צריך למצוא איך לרקום את, את הרשת הזאת, כדי לקלוט את, את הכוח של השכינה, את ה...
באיזה תנאים השירייה הופכת להיות שכינה? בבקשה.
כשהשירייה מתחברת בשביל לגלות את השכינה, שזה המטרה שלה בעצם, יותר מזה אין לה כלום, אז היא בדרך.
כן, כשיש את החיבור המקסימלי שאנחנו יכולים לתאר בינינו, ששם יכול להתגלה הבורא. התנאי הוא, יתחיל, כאילו, קודם כל זה חשיבות, חשיבות מקסימלית, שכך אנחנו עובדים בינינו ולא ליפול לשום דבר ביחסים בינינו חוץ מהמאמץ הזה לגילוי השכינה והבורא בתוכה.
כשמייצבים כזאת חשיבות, אז הפעולה שצריך, שנובעת מזה, זה שכל אחד זורק את הגאווה שלו, דורך עליה ומבטל את עצמו כלפי המרכז של החיבור.
ותולה בו את הכל. במידה שהחברים יזכרו, בזה הוא תולה את כל ההצלחה שלו. הוא מבין שאין לו שום סיכוי להחזיק בשכינה כמרכז הבירור, כשכלפיו הכל, כל החיים שלו מתבררים, אלא במידה שהחברים יהיו בתמונה הזו, ואז הוא משקיע, משקיע רק בזה. ושהחברים יהיו, לא יצאו בה מהנטייה הפנימית של הלב לחיבור.
משה דיבר על חשיבות, עמית אמר זורק את הגאווה שלו.
למה אם אני מחוץ לחיבור והשירייה, אני לא אדם, ואדם זה רק מידת החיבור שלי להשירייה.
אנחנו אומרים שהאדם זה מלשון אדמה לעליון. איפה יכול להיות איזשהו משהו שדומה לעליון אם לא מתוך המבנה הזה שנקרא סירייה, אותו הכוח החיבור הזה שנמצא בינינו, זה אותו, לא יודע, כנסת ישראל, איפה שכונסים כולם לחיבור, איפה שכולם דואגים אחד אל השני, שאף אחד לא יצא מהחיבור. תפילת רבים. שנמצאים כל הזמן הרי מה יש לכל אחד מאיתנו חוץ מלחשוב עד כמה החברים לא יוצאים מתוך המבנה הזה שנקרא הסירייה, מתוך המקום הזה איפה שאנחנו שם נמצאים כל הזמן בחיבור, במחשבות על חיבור, בדאגה על חיבור. חושבים אחד על השני, שאף אחד לא יצא מתוך החיבור הזה. כל הזמן לחזור, לקנוס בחזרה לתוך המבנה הזה, המקום הזה, המרכז הזה, ש...
איך אנחנו בונים את השטח החופשי שלנו, ששם אנחנו יכולים באמת לשלוט, לבנות, ולהיבנות כאדם הדומה לבורא. איך אנחנו מארגנים כזה מצב? אתר הבנייה. בבקשה.
באתר הבנייה יש קבלן, רבש, שנותן לנו עקרונות מאוד ברורים איך אנחנו צריכים לעבוד ואיך אנחנו צריכים לבנות את הקשר בינינו. יש ממש עקרונות ברורים של חיבור. של ביטול, של משחק, של גדלות, של חשיבות, של התכנסות, של כל העקרונות האלה, שלאט לאט הם מתחילים לבנות איזה בניין כזה של דבר משותף בינינו, שאפשר אחר כך לתת לשכינה לבוא ולגור שם.
באתר בנייה הזה מתחילים עם סעודה, עם סדנה, שיושבים לפני העבודה ומקבלים את החומר דלק ליום עבודה מלא. לא יודע, פותחים את הלב ונותנים לחבר לצלול פנימה בלי שום מחסומים, בלי פילטרים, נותנים לו פשוט, מקבלים מהסדנה את כל המהות של מי שמדבר. לא רוצרים שום דבר. ואז אחרי שזה בתוכי, הסדנה יכולה להתחיל, היום עבודה כאילו, עם מה לעבוד.
לפעמים אני חושב, אם היו יכולים לעשות איזה סוויץ' במוח, או לתת איזושהי גלולה שאתה בולע, ואז בחיים שלך קיימת רק הסירייה, אין משהו אחר. וכל החיים שלך מכוונים רק לזה, ואתה בא בשמחה אליהם, וכל היום במחשבות רק בזה. אבל אז היינו כנראה רק רובוטים, אז מה צריך לזה? צריך חשיבות, וכמו שכל החברים אמרו. אני יודע שאתר הבנייה הזה מתחיל משיעור הבוקר, והעניין החשיבות זה להמשיך לשמור את החברים בלב גם אחרי השיעור, לשמור את הסירה כמו איזה הדשה שדרכה אתה רואה את כל החיים שלך, את כל מה שמתרחש.
איזה דימוי שהבורא היזם והבעל הסולם הוא הארכיטקט והרבש הוא מעצב, ואנחנו נכנסים עכשיו ככה להשטיח את השטח, וזה כאילו בתוך האדמה, הכל כאילו בעצם אנחנו שכינתה באפרה, ומה שצריך לעשות זה לחפור לעומק, לייצר את היסודות קודם כל. והיסודות זה בעצם היכולת שלנו להתייגע, פשוט כאילו לעבוד, לחפור, בלי לחפש את התמורה. של האהבה עצמית, אלא להתייגע עבור החברים. כל הזמן פשוט לעבוד במגמה שאני עכשיו רוצה להגיע ליכולת לבקש, להודות, לשייך, לראות כל דבר מתוך החברים ובשביל החברים.
כן, יש מאמר אצל רבה שהוא כותב שאם רוצים לבנות בניין, אז קודם כל צריך לבנות את היסודות לא, היסודות שממש צריך לחפור, ולפעמים נתקלים באיזושהי אבן גדולה, ואז כבר מאיפה משיגים כוחות לזה, והכוחות הם משיגים רק בכלל גם לעבודה וגם לזה, כי החפירה היא בעצם לפתח קודם כל חיסרון, וחיסרון זה לעמוד בו זה רק דרך החשיבות, זאת אומרת שאם מספיק חשוב לי הצורך להשפיע, שאני מבין שבזה מסתכמים כל החיים שלי, שאין לי חוץ מזה שום דבר לעבוד עליו, ובמידה הזו יש לי כוחות.
למה בעבודה בקבוצה אנחנו רק צריכים לקבל חשיבות המטרה וערבות, וכל היתר זה העבודה הפנימית האישית שלי. במה היא אז העבודה שלי? שאני עושה את זה, לא צריך יותר להתייעץ עם אף אחד. מה בעבודה שלנו בבניית השכינה היא עבודה שעושים בשותפות, וחלק מהעבודה שעושים בצורה אישית. בבקשה.
על המטרה והאמצעי אין שאלה, זה לא שאנחנו צריכים...
על מה אנחנו יכולים לדבר ועל מה אסור לנו לדבר, אלה כל אחד בעצמו מבצע. לא יחד, אלה כל אחד. קדימה.
אנחנו יכולים לדבר על על חשיבות המטרה, על העקרונות, על הערבות, על זאת אומרת, להגדיל את הערכים ואת העקרונות ואת האמצעים שלנו כדי להגיע ולגלות את המטרה. אנחנו לא נדבר על מה שמתגלה לנו, על מה שקורה בתוכנו, ועל כל הגילויים שיש.
אז
אם יש מטרות לחיבור, וזה החשיבות והערבות בינינו, אז את זה לחזק, ועל זה לדבר, ועל זה להגדיל, ועל זה לברר. כל העבודה שקורית, כאילו, כתוצאה מהדברים האלה, זה כבר משהו שאתה צריך לקחת ולאבד בתוך עצמך. זה גם נהיה די ברור שעושים עבודה נכונה עם הסירייה, מה להביא ומה לא. נותנים דוגמה אישית, נותנים, כאילו, מניעים את המנוע הזה של, שאתה יודע בדיוק, לשים דלק ולא לשים מים, ולא לשים שום דבר אחר.
השאלה של מה אני מביא לקבוצה, מה אני מביא לעשירייה. מביא לעשירייה רק את מה שקשור לתנאים של החברה של רבש. גדלות המטרה, חשיבות המטרה, ביטול עצמי, כוח לחברים, מצב רוח. ויש עוד הרבה מאוד דברים ש, כמו שם נאמר, שמתעוררים כנגד זה, אבל זה דברים שלי שאני צריך להשאיר ואיתם לעבוד, כלומר מעליהם לשים את, את הקבוצה. ומה שמתעורר, שיתעורר.
כן, מגמה כל הזמן בחיוביות, בקדימה, באף למעלה, בשמחה, בעוררות, בהתפעלות, וכל העבודה של הכרת הרע ושפלות עצמי ואיזה סמרטוט אני וכל הדברים האלה, זה אני עושה עבודה. אני סור מרע לעצמי, עשה טוב לחברה.
זו עבודה שרק גברים יכולים לעשות. לעבוד מעל החסרונות שלהם ולא לגלות אותם כלפי חוץ. בטח לא בדיבור, אפילו לא במחשבה. זאת אומרת, אם יש כזו אווירה, אז אין שום בעיה בחיוך, בשמחה פנימית, לדרוך על על החסרונות האלה. להפך, זה דווקא עוד יותר מחזק את נותן תוקף לעבודה הזו של ההתגברות.
לחברה, לעשירייה, צריך לתת רק כוח וכוח ותקווה וחשיבות ודוגמה ומשחק, כל דבר שרק יכול לתת לנו עוד כוח ועוד חומר דלק ללכת יותר לקראת החיבור כנגד כל מה שמתגלה. ומה שמתגלה זה מה שמתגלה. כשמתגלה טוב וככה יש איזה הערה בתוך האדם, אז בוודאי שלתת את כל הכוחות לקבוצה. שמתגלה ההפך, הכבדות, אז פה גם אנחנו נמדדים עד כמה על פני כל ההכבדות האלה וההפרעות האלה אנחנו יכולים דווקא.
אז איך זה להיות כחזקיהו עם פניו לקיר? על מה צריכה להיות תפילה? על זה שלא יהיה דבר חוצץ, כן? מה זה? קדימה, קדימה.
אני מתפתה לקרוא. מה יכול להיות חוצץ? חוצץ משהו בינינו, בקשר בינינו. שקשר בינינו זה קשר עם העליון. זה הדבר היחיד שיכול להיות חוצץ.
אני ניצלתי את הכמה שניות שדודי דיבר כדי להציץ. דבר ראשון שקפץ זה האהבה עצמית. שלא יחצוץ ביני לבין הכוח העליון אותו רצון לקבל, בעל מנת לקבל, אותו אגו שרוצה לשאוב, אלא שאני אהיה מולו נקי.
כוח העליון נותן כל מיני, כמו שדיברנו מקודם, כל מיני מצבים כאלה, אישיים, פנימיים. זה אסור שהם יחצצו ביני לבין הסירייה, לביני לבין הקבוצה, אלא תמיד עבודה של ממי זה מגיע, למה זה מגיע, והמגמה היא מאוד ברורה של חיבור בתוך הסירייה כדי לגלות אותו, כדי לגלות את הכוח העליון.
ולהגיע לתפילה שכל דבר שבעצם עכשיו, כל רגע במציאות הוא באמת הכי טוב שיכול להיות, מושלם. לכבד את הכל, כי זה מגיע ממנו. לכבד את ההסתרה.
זאת אומרת, העבודה שלנו היא לבנות את השכינה, וכל פעם צריכים לבדוק עד כמה שאנחנו נמצאים בבנייה הזאת, ומה עוד חסר, ולהיות קשור לאתר הבנייה הזה ללא שום חציצות. כן? בסדר. אז מה זה נקרא, אם כך, גלות ישראל וגאולת ישראל? בבקשה.
זה גלות ישראל, זה מתחיל בכמה רבדים, הרובד הרחוק ביותר זה שם.
אנחנו גם כן אומרים גלות השכינה. מה ההבדל בין גלות ישראל וגלות השכינה? בבקשה.
אנחנו מודדים כל דבר אך ורק כלפי האתר שלנו, של הבנייה בבניית השכינה. זאת אומרת, כל דבר מלכתחילה נמדד אך ורק כלפי החיבור. וכדי להגביר חיבור, אז גלות זה מצב שבו מגלים חולשה כלפי העבודה הזו ודחייה ממנה, וגאולה זה מצב שבו יכולים להתגבר על על הטבע. זאת אומרת, נמצאים כבר באיזושהי קשר בינינו כזה שהבורא שורה בינינו ונותן לכל חבר כוחות לעבוד מעל לדחייה הזו.
מה זה גלות? גלות זה גלות מהמצב הרוחני שבו אנחנו קשורים אחד לשני, דבוקים אחד לשני, חוברים אחד עם השני, שבקשר בינינו מתגלה הבורא. זה גלות, גשת הגלות זה שאין בורא, כוח העליון, תכונת ההשפעה בתוך ה... שמתגלה בקשר שבינינו. זה הרגשת גלות, שיש משהו שחוצץ בחיבור בינינו, הבורא לא נמצא שם.
גלות זה מצב מיוחד.
כן, גלות זה כשלא משנה אם אנחנו נמצאים בשיעור בוקר או אפילו מפוזרים במהלך היום, כל אחד בקורס שלו, גלות זה כשאין קשר בינינו. וגאולה זה שכן, כשיש קשר בינינו, שיש כאילו את אותו חוצץ, זה הגלות. ואם אנחנו שוברים את הקירות האלה בינינו, יוצרים איזה סדר כזה, עד כמה שנפיל את הקירות בינינו, ככה גם התקרה טיפול וגם הקשר בינינו לבין העליון יתחברו.
לא יודע למה מתעורר כאילו גלות זה חלק הכרחי בבניין הזה. מה קרה? כאילו גלות זה חלק... נפל שם המיקרופון. הכל בסדר.
שם.
הבניין שלם, לכל מי ש... כל מי ששומע אותנו, הבניין שלם. אז כאילו מרגיש שהגלות היא חלק הכרחי. היא לא משהו שצריך... כדי לבנות הבניין, אם אין לך גלות, אתה לא תוכל להגיע לגאולה. על מה תוסיף את האלופו של עולם, תמיד שאומרים. אז רק צריך לדעת איך... איך מתוך זה להתחזק ולא להישאר בגלות.
אז מה היא בדיוק הגדרת הגלות? נו, מינוס בבנק, חוסר בריאות, נו, ריב שם בין ככה, מה בדיוק הרגשת הגלות?
הרגשת הגלות זה שלאדם יש כבר הבחנה, הוא מרגיש שהוא נמצא בגלות מחשיבות החיבור בינינו, מחשיבות המטרה, שבאמת עניינים כמו מינוס בבנק ודברים אחרים כביכול תופסים אצלו מקום של חשיבות. אבל הרגשת גלות זה כבר מדרגה.
שבהכרח נבנית כבר על חוויות שבונות חיבור, וההרגשה עצמה היא הרגשה של חוסר חיבור, של חוסר הרגשת התלות ההדדית, שהיגיעה היא הגיעה שכולם עובדים כאילו לכיוון ומטרתי והכל, אבל בצורה פרטית ולא בצורה משותפת, שאין הרגשה של עבודה משותפת לאותו כיוון.
חוסר הרגשת הבורא, חיסרון להרגיש את ההשפעה, שהאדם מצטער שאין לו יכולת להשפיע על החברים, בשביל זה הוא צריך חיסרון. לכן קודם כל צריך להשיג את הגלות, שזה דבר גדול, לא, לא, לא להתבלבל עם איזה מינוס בבנק או כל דבר אחר, אלא להצטער על זה שאין לי אהבת חברים.
נמשיך.
באיזה רצון אחד הגלות מסתיימת ומתהפכת לגאולה? שכל הגלות כדי לברר את הרצון אחד שלנו, שאם אנחנו מכל מיני רצונות ומחשבות ובלבולים מגיעים רק לחיסרון אחד, אז בקשה עליו היא מסיימת את הגלות. אני רוצה לשמוע הגדרה, מהו החיסרון הזה? בבקשה.
זה
בצורה של משפט.
משפט.
יש לך לפנות נגיד אליי ולבקש ממני משפט אחד. לא משפט אחד.
צער משותף שאין לנו חיבור שמכוון ישר לבורא. חיבור שהוא ישר כל.
קשה לי להתנסח, אבל בשביל החברים, בשבילם, למען שיתגלה.
כן, גילוי משותף של הכוח שמניע הכל. מי כאילו מרגיש כמו זעקה פנימית, קשה לנסח באמת.
שאלה עשירייה, הכוחות לא לזוז לא ימין ולא לשמאל, רק להיות נעולים כל הזמן על צורת החיבור הנכונה שבה מתגלה הבורא.
כן, שנהיה מסוגלים להמשיך להתייגע בחיבור למען גילוי הבורא, גילוי שמו.
תן לחברים דבקות בך, כדי שיהיה לך מזה נחת רוח.
אני אמשיך את הצער הזה המשותף, שאין לנו את היכולת להיות בתפילה, בערבות, בתפילה כל הזמן עבור החברים.
אנחנו קוראים בכתבי רבש בעמוד 108, טור ב', פסקה תחתונה. שוב, 108, טור ב' למטה. ולפי הנ"ל יש לפרש שאנו מבקשים להשם שיעזור לנו לצאת מהגלות, שזה שאומרים לא לנו, הכוונה על הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת, שאנו רוצים שהמחשבות והרצונות והמעשים לא יהיו עבור הרצון לקבל שלנו. שזה נקרא שכל החשיבות היא לאומות העולם, אלא לשמך תן כבוד. שלא תהיה שכינת בגלותה, ושתהיה בבחינת עפר, אלא שיהיה מגולה הכבוד שמיים. שזה נקרא שיתגדל ויתקדש מרבה. וזה עניין למה יאמרו הגויים. היינו אומות העולם שבתוך האדם, שהם נקראים גויים. ומה הם אומרים? איינה אלוקיהם. היינו שהם מתנגדים לאמונת ישראל, שעבודתם היא במוחה וליבה, שכל עבודתם של הגויים היא בתוך הדעת. אבל אלוקינו בשמיים. היינו שדווקא למעלה מהדעת, הנקרא שמיים, שהוא למעלה משכלנו. ולמה עשה השם שהעבודה שלנו תהיה למעלה מהדעת? אין אנו אומרים שאינו יכול לעשות אחרת, אלא כל אשר חפץ עשה. והוא הבין שעל ידי עבודה למעלה מהדעת, היא דרך יותר צלחה להגיע למטרה, שנוכל לקבל את הטוב והעונג, ויחד עם זה יישארו בעל מנת להשפיע, ולא לתועל את עצמו. ויש לפרש על חסדך, על עמיתך, שאנו מתפללים להשם כי לשמך תן כבוד, על חסדך הכוונה שמידת החסד יושפע לנו, שיהיה לנו הכוח ללכת במידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה. שבזה שיהיה לנו השתוות הצורה, אז נוכל אחר כך לקבל את הטוב והעונג, שזה נקרא מידת האמת. כמו שמפורש בתלמוד 10 הספירות, וזה לשונו, לכן נקרא גילוי השגחתו בשם ואמת, כי הוא אמיתיות הרצון שלא יתברך. באים רק לגלות אמיתיות הזו שבהשגחתו, שהוא להיטיב לנבריו. ולפיכך נקרא התיקון הזה בזעיר אנפין בשם ואמת. וזה הפירוש על אמיתך.